פרק ז' ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה ויחל את כל ביתו. מפרש המצודת דוד לימד כאן שנתעצל בבניין ביתו ולא קילה הוא עד 13 שנה, אבל בניין בית המקדש נזדרז וקילה הוא ל7 שנים, אף כי היה גדול להפליא יותר מביתו. אם כן, כאן מדובר לשבחו של שלמה, שבית המקדש היה מבנה גדול יותר, הוא סיים אחרי 7 שנים, ואת ביתו הוא סיים אחרי 13 שנה. פסוק ב', ויבן את בית יר הלבנון 100 אמה אורכו, ו50 אמה רוחבו, ו30 אמה קומתו, על 4 טורי עמודי ארזים, וחרוטות ארזים על העמודים. פרש המצודה דוד, מהו בית יר הלבנון? כך היה נקרא, כי לפי רוב העמודים שעמדו שם, היה נראה כיער המרובה באילנות. הסבר נוסף, או שבנו במקום יר הלבנון. מדוע? קיים מנהג המלכים בזמן ההוא לבנות להם בית ביער, להתקרר שם ימי הקיץ, ועשויה היא בחלונות מרובים להכניס שם אוויר. וכיצד היה בנוי? על 4 טורי עמודי ארזים וקרוטות ארזים על העמודים. מהם קרוטות הארזים? פרש המצודה דוד, ארזים מכותבים השכיבו על העמודים מהם לחברם יחד, לבל יהיו זזים ממקום עומדם. פסוק ג', וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים 45 15 עטור. פירוש הדבר, פרש המצודה דוד, מספר לוחות הארז שהיו מכסים את התקרה היו 45. 15 עטור, כי העמודים חילקו את האורך ל3 חלקים שווים, ולכן גם התקרה הייתה נחלקת ל3 חלקים. ובכל חלק הניחו שורה של לוחות ארז, ובה 15 במספר. וכאן אנחנו רואים שיש כאן שימוש נרחב בעצי ארזים, עצים יקרים מאוד. פסוק ד' ושקופים 3 טורים ומחזה אל מחזה 3 פעמים. פירוש הדבר, פרש המצודה דוד, בקטלים שעמדו באורך הבית עשו 3 שורות חלונות, זו למעלה מזו בקומת הכותל. ומה הכוונה ומחזה אל מחזה? כי בכותל שמזה ומזה עשו 3 שורות של חלונות, ואמר שהחלונות היו מכוונים זה מול זה. רוצה לומר חלונות מכותל מזה מול החלונות שמכותל זה. פסוק ה', וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף, שקף וממול מחזה אל מחזה 3 פעמים. כאן גם נעיין בפירוש של המצודה דוד, חללי הפתחים שפתחו בקטלים היו מרובעים, כי המשקופים היו מיושרים ולא עגולים, והמזוזות הם עמודי המזוזות, היו מרובעים בני 4 צלעות כדרך רוב המזוזות. פסוק ו', ותולם העמודים עשה 50 אמה אורכו ו30 אמה רוחבו, ואולם על פניהם ועמודים ואב על פניהם. וכן, כאן אנחנו עוסקים באולם העמודים. מפרש המצודה דוד, ואת אולם העמודים לבית יר הלבנון עשה אולם עומד על עמודים, על עמודי ארזים, יהיה אורכו 50 אמה ורוחבו 30 אמה. ועמודים ואב על פניהם, פירוש הדבר, לפני פתחי העולם עמדו עמודים תקועים בארץ וממה להם עצב לחברם יחד כדי שלא יהיו זזים ממקומם, והיה עשוי לנוי ולפאר, או להיות כן מחיצה ולשמירה. וכן שוב אנחנו רואים שימוש נרחב בעצי ארזים כדי לפאר ולייפות את הבניין. פסוק ז', ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט, עשה וספון בארז מהקרקע ועד הקרקע. אנחנו כאן מדברים עכשיו על מבנה נוסף, ואולם הכיסא, פרש המצודה דוד, הכוונה רוצה לומר אלו, אולם אשר עמד בו הכיסא אשר ישב עליו לשפוט שם, אל העולם הזה עשה לפניו אולם משפט, שיעמדו שם הבאים למשפט, עד אשר יקראו לבוא לפני המלך. אם כן, נקרא לזה בלשוננו, אולם המתנה לאותם שצריכים להישפט לפני המלך. וגם המבנה הזה, גם הוא, פסוק זין, כן, גם זה ספון בארז מהקרקע ועד קרקע. גם האולם הזה כולו מצופה בארזים. פסוק ח', וביתו אשר יושב שם חצר אחרת מבית לאולם, כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה. פרש המצודה דוד, חצר אחרת אשר עמדה בחצר אחרת מבפנים לאולם המשפט, בדרך הכניסה מן החוץ אל מקום בתי המלוכה, אם כן יש חצר לפני המבנים האלה, כמעשה הזה היה, כמעשה אולם המשפט, ספון בארז כמותו, גם החצר מצופה בעצי ארזים. שוב להראות על העושר הגדול והיופי הגדול של המבנים. פסוק ט', כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית, מגוררות במגירה, מבית ומחוץ, ממסד עד התפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה. פרש הרד"ק, כל הבתים שזכר, כלומר כל מה שהמבנים שדיברנו עליהם עד עכשיו, והם בית השם, ביתו, בית המשפט, בית בת פרעה וחצרותיהם, כולם היו בנויים באבנים יקרות, כלומר טובות, מה הכוונה? כמידות גזית, אבן גזית הייתה ידוע מידתו ביניהם, כלומר זה מידה שאבנים מסוטטות, המידה הזאת הייתה ידועה ביניהם, ולכן זה הייתה, אבנים היו כאן מסוטטות, ובגודל של המידה ידועה שהייתה בזמנם, והאבנים האלה מגוררות במגירה, שהיו פני האבנים חלקות וישרות, אם כן, גם אבנים שבהם נבנו המבנים, הם אבנים מיוחדות, אבנים מסוטטות בצורה מיוחדת. פסוק י' ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. אם כן, שאבנים האלה, פסוק נראית בלשון הרד"ק, היה הבניין הזה מיוסד באבנים טובות וגדולות, שיהיו אבנים מ-10 אמות ואבנים מ-8 אמות, כלומר, אבנים גדולות מאוד. אבל מן היסוד ולמעלה היו אבנים טובות, אבל לא גדולות כמידת היסוד, אלא כמידת הגזית. כלומר, ביסוד הבניין, יש לנו כאן אבנים גדולות כדי לייצב את הבניין, ומעליהם יש לנו כבר אבנים במידה קטנה יותר. פסוק י' א', ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גזית וארז, וחצר הגדולה סביב 3 טורים גזית, וטור כרוטות ארזים, ולחצר בית אדוני הפנימית ולאולם הבית. אנחנו רואים כמה המילה ארזים, כמה משתמשים בפרק שלנו, כמה בפסוקים שקראנו, שוב כדי לתת לנו את התחושה של היופי המיוחד שהיה למבנה הזה. פסוק י"ג, וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור. חירם אם כן זה שמו של האומן, לא מלך צור שגם הוא נקרא חירם, אלא כאן האומן. בן איש אלמנה הוא, ממטה נפתלי, ואביו איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. וכן, הייחוס של חירם, אביו ממטה נפתלי, כלומר אביו היה מבני שבט נפתלי, ואמו הייתה מבנו דן, כך מופיע בדברי הימים ב'. על מי נאמר שהיה חורש נחושת, או שהביטוי הזה אומר הרד"ק זה מתייחס לחירם, או אביו, שזה גם מתייחס לאביו, שגם אביו היה חורש נחושת. אם כן, חורש נחושת, הכוונה אומן במלאכת הנחושת. פסוק ט"ו, ויצר את 2 עמודים נחושת, 18 עמה קומת עמוד אחד, וחוט 12 עמה יסוב את העמוד השני. וכן, עכשיו אנחנו עוסקים בבניית השני עמודים שעמדו בפתח האולם, ומה שמצוין כאן, וחוט 12 עמה יסוב את העמוד השני, אם כן, ציין כאן המצודה דוד, אם כן הייתה בת 4, כלומר הקוטר של העמוד היה 4 עמות, כי כל שיש ברוחבו 1 יש בכפו 3. אם כן, אם יש לנו היקף העמוד היה 12 אמה, אז אם כן, רוחב העמוד היה 4. פסוק ט"ז, שתי כותרות עשה לתת על ראשי העמודים, מוצק נחושת, 500 קומת הכותרת האחד, ו500 קומת הכותרת השנית. אם כן, יש לנו כותרות בראשי העמודים, צווחים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות לכותרות, אשר על ראש העמודים, שיבה לכותרת האחד, ושיבה לכותרת השנייה. נפרש כאן, מצודת דוד, מה זה סבכים מעשה סבכה? ציורי ענפים מעשה סבכה נקוב מעבר לעבר, וכלואים זה בזה מעשה שרשרות, היה עשוי לכותרות. אם כן, יש כאן מעשה אומנות יפה מאוד, משהו מיוחד שמהווה כותרת לעמוד. פסוק י"ח, ויעש את העמודים ושני טורים סביב על הסבכה אחת לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית, וכותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן, באולם 400. מה הכוונה מעשה שושן? פרש המצודת ציון, שם צמח, ועל שם שהוא תמיד בין שישה עלים, קראו לו שושן. פסוק כף, וכותרות על שני עמודים גם אימן מלאומת הבטן, אשר לעבר הסבכה, והרימונים 200 טורים סביב על הכותרת השנית. וכן, שוב, על היופי של האומנות המיוחדת שהייתה בעמודים, ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז. אם כן, העמודים נקראים, האחד יכין והשני בועז. מה משמעות הדבר? פרש הרד"ק, יכין מה שקרא שם לעמודים לסימן טוב. לפי שהיו בכניסת הבית, קרא להם שמות לסימן טוב. לאחד יכין, לשון הכנה, שיקון הבית לעולם, כמו שנאמר בספר תהילים, כי ירח יקון עולם. ובועז, מה פירוש הדבר? לשון עוז, והיא מילה מורכבת, בועז. בועז, כן? לשון עוז. כלומר, שייתן השם בועז וקיום, כמו שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. פסוק כ"ב, ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותיתום מלאכת העמודים. פסוק כ"ג, ויעש את הים מוצק עצר ועשר באמה, משפתו עד שפתו עגול סביב, וחמש באמה קומתו, וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. וכן, אנחנו עכשיו עוסקים בים שעשה שלמה, מה פירוש הים? מפרש המצודת דוד. גיגית גדולה עשויה כדמות הים. ובדברי הימים ב' נאמר, שהיו כהנים רוחצים שמה לדבול מטומתם. ואמרו רבותינו ז"ל שלא היו המים שאובים, כי במים שאובים אי אפשר לדבול, כי רגלי הבקר שעמדו תחתיו, אנחנו נלמד בהמשך, שהים הזה עמד על צורות של בקר, היה בהם נקבים חלולים, ודרך בם בא מים מן המעיין. כלומר, המים שהיו בים הזה היה מים ממעיין, ולכן היו יכולים לדבול בו מטומאה. הגודל של הים הזה, 10 באמה משפתו עד שפתו, אם כן הכותר שלו 10 אמות, 5 אמות קומתו, ואם כן ההיקף שלו 30 אמות. מפרש רש"י, זה שאמרו שכל שיש בהיקפו 3 טפחים, יש בו רוחב טפח. היקפו 30 וחבו 10. אם כן היחס בין הכותר לבין ההיקף הוא 1:3. פסוק כ"ד, ופקעים מתחת לשפתו סביב סובבים אותו, 10 באבא מקיפים את הים סביב, 2 טורים הפקעים יצוקים ביציקתו. מהם הפקעים? פרש הרד"ק, תרגם יונתן צורת ביים, כלומר צורה של ביצה. בדברי הימים דמות בקרים, בדברי הימים מופיע שהיה לזה דמות של בקר. פרש הרד"ק, אם כן גופם היה עגול כדמות ביצים, ופניהם היה דמות פני בקר. פסוק כ"ה, עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, 3 פונים ימה, 3 פונים נגבה, 3 פונים מזרחה, וים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. אם כן, הים הזה עמד על 12 בקר, כלומר, זה גם היה עשוי ממתכת, הבקר היה עשוי ממתכת, אם כן, 3 לכל כיוון, ואחוריהם ביתה, מפרש את סעודת דוד, אחורי הבקר היה לצד פנים, אחוריו של זה מול אחוריו של זה, כלומר הפנים של הבקר היה כלפי חוץ. פסוק עבר, רוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח, שושן 2,000 בת יחין. מה זה 2,000 בת יחין? לפרש המצודה דוד, הים היה מחזיק 2,000 בת. מה הכוונה? הם 150 מקווה טהרה, שבכל אחד 40 צאה. אם כן, כמות אדירה של מים, אם כן, יש לנו פה 150 מקוואות בכמות של 150 מקוואות. פסוק כ"ז, ויסת המכונות 10 נחושת, 4 באמה אורך המכונה 1, ו-4 באמה רוחבה, ו-3 באמה קומתה. וכן אנחנו מדברים עכשיו על המכונות, מהם המכונות? המכונה היא מושב הכיור, כמו שנאמר בכיור שעשה משה, את הכיור ואת קנו. תכף אנחנו נלמד על כיורים שעשה שלמה, והמכונה, על כל מכונה, זה הבסיס שבתוך על המכונה יושב כיור. וזה מעשה המכונה. מסגרות להם ומסגרות בין השלבים, ועל המסגרות אשר בין השלבים עריות בקר וקרובים, ועל השלבים כן ממעל ומתחת לעריות ולבקר, לא להיות מעשה מורד. מה הכוונה? מפרש הרד"ק, צורת עריות וצורת בקר וצורת קרובים, כלומר המכונות האלה היו מקושטים בצורות שונות, הן של בקר, הן של עריות וגם של מלאכים. פסוק למד, וארבע אופני נחושת למכונה אחת, וסרני נחושת וארבע פעמותיו כתפות להם מתחת לכיור, הכתפות יצוקות מעבר איש להיות. פרש רש"י, מה הכוונה ארבע אופני? שניים לפניה ושניים לאחריה, כדרך העגלות הגדולות. אם כן, יש לה עגלות האלה אופנים. פסוק למד א', ופיהו מבית לכותרת ולמעלה, באמה ופי העגול מעשה חן אמה וחצי אמה, וגם על פי המקלעות ומסגרות הן מרובעות לא עגולות, וארבעת האופנים למתחת למסגרות ודידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד, אמה וחצי אמה. ומעשה אופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. אם כן, שוב אנחנו עוסקים בתיאור של המכונה. וארבע כתפות אל ארבע פינות המכונה, אחת מן המכונה כתפיה, ובראש המכונה חצי אמה קומת עגול סביב, ועל ראש המכונה ידותיה ומסגרותיה ממנה. ויפתח על הלוחות ידותיה, ועל מסגרותיה קרובים עריות ותמרות כמר איש ולויות סביב. כזאת עשה את 10 המכונות מוצק אחד, מידה אחת, קצב אחד לכולנה. אם כן, יש לנו כאן אריכות מרובה בתיאור המכונות, ללמד אותנו שלכאורה אפילו דבר פשוט, שהוא לא כלי שרת, הוא לא כלי שעובדים איתו במקדש, הוא רק בסיס שעליו יש כיור שממנו הכהנים רוחצים, אפילו דבר שפשוט כזה, כמה השקעה השקיעו כאן האומנים בתכנון של הדבר, ביופי של הדבר, בפיתוחים המייחודים שיש שם. ואם כאן אנחנו נלמד כאן וחומר, שאם על דבר שלכאורה הוא פשוט ואין לו כל כך צורך, הוא שקיע כל כך הרבה מלאכה ויופי כזה ופיתוחים כאלה, על אחת כמה וכמה בדברים הנצרכים, באיזה פאר ויופי הם היו עשויים. פסוק למתחת, ויעש 10 כיורות נחושת 40 בת יחיל, הכיור אחד 4 באמה הכיור האחד, כיור אחד על המכונה אחת ל-10 המכונות. אם כן, יש לנו 10 מכונות ועליהם 10 כיורים. הכיור הכיל, הכמות שמכיל הכיור, הוא מכיל כמות של 3 מקוואות. אם כן, 40 סייש בכל מקווה. אם כן, גם כן אנחנו רואים שכל כיור מכיל כמות גדולה של מים. פסוק למתת, ויתן את המכונות 5 על כתף הבית מימין ו5 על כתף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב. מפרש הרד"ק, על כתף הבית מימין, פירוש הבית עזרת כהנים, ושם היו נתונים הכיורות. על כתף הבית מימין, פירוש מימין הבית, וכן משמאל, משמאל הבית. או יהיה פירושו מימין קיו שעשה משה ומשמאלו. כלומר שימין ומשמאל זה לא לבית, אלא מימין ושמאל זה לקיור שעשה משה. והכיורים, מה השתמשו בהם? לרחוץ מהם הכהנים ידיהם ורגליהם, כי כהן לפני שניגש לעבודה הוא חייב לשטוף את ידיו ואת רגליו, ולהדיח בהם מעשה העולה. כלומר, את הקורבנות שצריכים להדיח אותם לפני שמעלים אותם להקרבה, היו משתמשים במים של הכיור. המשך הפסוק, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית, פרש הרד"ק, הים היה גם כן נתון בעזרה. וכן כתוב בדברי הימים, ויעש חצר הכהנים ועזרה גדולה, ואומר ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה. פירוש, נתן את הים בעזרה לצד דרום משוך כלפי מזרח. פסוק מהם, ויעש חירום את הכיורות, ואת היעים, את המזרקות, ויחל חירם לעשות את כל המלאכה שעשה למלך שלמה, בית אדוני. מה מוזכר כאן? מפרש מצודת ציון, הכיורות, הכוונה זה הסירים, היעים המכבדות לגרוב בהם את הדשן, המזרקות, הספנים שמקבלים בהם את הדם לזריקה. פסוק ממאלף, עמודים שניים בגולות הכותרות אשר על ראש העמודים שתיים, והסרחות שתיים לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים, ואת הרימונים 400 לשתי הסרחות, שני טורים רימונים לסרחה אחת, לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים, ואת המכונות 10, ואת הכיורות 10 על המכונות. אם כן, אנחנו עכשיו עושים שוב סיכום של הכלים שדיברנו עליהם בפרק שלנו. ואת הים האחד, ואת הבקר 12 תחת הים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני, נחושת ממורת. מה זה נחושת ממורת? מפרש המצודת דוד, היו מנחושת צרוף ומזוקק. כלומר, מנחושת נחושת החומר גלם היה צרוף ומזוקק, כך שעשו אותו מהחומר הטוב ביותר שיכול להיות. פסוק מבב, בכיכר הירדן יצקם המלך במעווה האדמה, בין סוכות ובין צורתן. אם כן, יש לנו כאן תעשייה שלמה של יציקת הנחושת, זיקוק הנחושת, כלומר, את הנחושת לא, כנראה לא ייבוא אלא הנחושת, הנחושת הייתה מקומית, ואנחנו רואים שתעשייה שלמה עובדת בשביל עשיית הכלים שבמקדש. פסוק ממזיין, וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. כלומר, יש לנו כמויות אדירות של נחושת, שכבר הם לא שקלו את זה, כי כבר איבדו את החשבון מרוב המשקל הגדול שהיה לכלים האלה. פסוק ממחת, והיה שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני, את מזבח הזהב, ואת השולחן אשר עליו, לחם הפנים זהב, ואת המנורות 5 מימין ו5 משמאל לפני הדביר זהב סגור, והפרח והנרות והמלקחיים זהב, והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור, והפוטות לדלתות הבית הפנימי לקודש הקודשים, לדלתי הבית להיכל זהב. אם כן, יש לנו כאן את הכלים שגם נעשים מזהב, הספות, הכוונה כלים, כן, קדים לפרש המצודת ציון, והמזמרות כלי זמר, והכפות הבזיחים שבהם הלבונה, והמחתות כלים לחתות בהם האש על הקטורת, והפוטות הן מעשויות להציב בהם צירי הדלתות לסבב אלך ואלך. כלומר, מה מצוין כאן? שאפילו הצירים של הדלתות גם הם היו עשויות מזהב מיוחד. כלומר, אנחנו רואים שאפילו הדברים הקטנים ביותר שאולי אפילו לא רואים אותם, גם הם עשויים מזהב. פסוק נ"א, ותשלם כל המלאכה אשר עשה מלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, את הזהב, את הכלים, נתן באוצרות בית אדוני. ראש הפסוק מפרש הרד"ק. מה הכוונה, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו? מה שהקדיש אביו נתן ממנו בבניין הבית לכבוד אביו. כי לא היה צריך לאותו הקדש, כי לרוב היה לו כסף ועזה ונחושת, אך לכבוד דוד אביו נתן ממנו במלאכת בית המקדש, והשאר נתן באוצרות בית השם. כלומר, פירוש ראשון, שלמה היה לו כסף משלו, כסף וזהב, אבל הוא השתמש במה שדוד אביו אסף בכל המלחמות כדי שזה ישמש לצורך המקדש, לכבוד אביו. אומר שלמה, אני יש לי משלי, אבל אני אשתמש במה שאבא שלי הביא לכבודו של אביו. ומה שנשאר נתנו באוצרות בית השם. כלומר, היה כל כך הרבה כסף וזהב, שלמרות כל מה שהשתמשו, עדיין נשאר. ופירוש את כל הכלים, כלי הזהב וכלי הכסף וכלי הנחושת, שלקח דוד מעד עזר ושאר הגויים, כמו שכתוב למעלה. ובדרש, שלא נתן שלמה מקודשי דוד אביו דבר במלאכת בית המקדש. זבר שני מביא הרד"ק, בשם מדרש, ששלמה לא השתמש בכלל במה שאביו אסף, כל הכסף והזהב שאבא שלו אסף בכל המלחמות, השלל שהוא לקח, שלמה לא משתמש בזה לבית המקדש. מדוע? יש אומרים, לפי שידע שלמה שסופו להיחרב, שלא יאמרים אומות העולם מפני שהיה בניין הבית מחמס ומגזלות שגזל דוד, לפיכך חרב. כלומר, סבר אחד, שדוד הרי לקח את כל הכסף והזהב מהשלל במלחמות שהוא ניהל נגד כל האומות כאן מסביב, ולכן שלמה ידע שעתיד המקדש להיחרב, ואז מה יגידו אנשים? שהנה המקדש חרב בגלל שכל המקדש נבנה מכספים שדוד לקח כשלל. ולכן כדי שאומות העולם לא יחשבו שזו הסיבה שבגלל זה בית המקדש חרב, לכן כאן שלמה לא משתמש בכספים שאבא שלו הביא. יש אומרים, הסבר נוסף, כך אמר שלמה, רעב היה בימי אבא 3 שנים, שנה אחרי שנה, כמו שלמדנו בסוף ספר שמואל, על הרעב שהיה בימי דוד, ואומר שלמה, היה לו לבזבז ההקדשות האלה להחיות בימי ישראל. כלומר, דוד טעה שבמקום להשתמש בכסף הזה כדי לפרנס את עניי ישראל, הוא שמר את הכסף הזה לצורכי המקדש, והיה ראוי יותר שישתמשו בו לצורכי העניים. אז אמר שלמה, יהיו שמורים לעת הצורך. כלומר, אני אשמור את הכספים האלה, שאם חס וחלילה יהיה שוב פעם רעב, או יהיה חסר כסף, נשתמש בכסף הזה לפרנס עניים. על כל פנים, מה שעולה לנו כאן, דבר מיוחד מן הפרק, שהפרק הזה בא ללמד אותנו על היופי הגדול, על היופי המיוחד שהיה בבית המקדש, וכמו שראינו, שני ביטויים, או שתי מילים חוזרות הרבה, זהב וארזים. שני הדברים היקרים האלה, ללמד אותנו על הפאר הגדול שהיה בבית המקדש.